טוב, השיעור הרייש מם בית בספר המצוות לרמב״ם. שיעור היומי יש שתי מצוות עשה. מצוות עשה אחת זה אותו מצוות עשה בעניין המקווה שלמדנו בימים הקודמים. הציווי שנצטווינו לטבול במי מקווה ואז נטהר מכל מין ממיני הטומאה שנטמאנו בו. המקווה מטהר. והוא אמרו יתעלה, זה מה שנאמר בפסוק, ורחץ במים את כל בשרו. בכל מקום שכתוב בתורה לגבי תמה ורחץ במים, הכוונה היא שיתבול במקווה. הוא בא בקבלה, ככה מקובל בתורה שבעל פה מפי משה רבינו, מים שכל בשרו עולה בהם והוא שיעור מקווה. שכמות המים צריך להיות כזה שכל בשרו עולה בהם, כמו שחכמים שיערו את ה-40 שיעה. אלא אם היו מים נובים שלהם אין שיעור, כמו שהתבאר בהלכות מצווה זו. זאת אומרת, אם אדם תובל במעיין שהוא נובע, אז המקום שהוא תובל בו, גם אם הגודל של השטח שהוא נמצא בו כרגע, הוא לא מכיל 40 סיעה ברדיוס הזה הנוכחי, אבל כיוון שהמים הם מי מעיין, אז אין להם שיעור והוא טהור. הוא מתנאי המצווה הזו, שעזב בלבד, יהיו המים שיתר בהם נובים. כל התמאים, כתוב בהם את הלשון ורחץ במים, פירושו של דבר שהוא תרער על ידי מקווה. אבל זב הוא היחיד מבין התמאים שהתורה מקפידה שתארתו לא תהיה על ידי מקווה, אלא דווקא במי מעיין. כמו שאמר בו הכתוב, הפסוק אומר לגבי זב, במים חיים. מים חיים, הכוונה היא מי מעיין. שם מסביר הרמב״ם, מה הפירוש שיש כאן מצוות עשה, המצווה הקופתת לטבול במי מקווה, אומר הרמב״ם, ואין הכוונה באומרנו שהטבילה מצוות עשה, שלא תבין את פירוש הדברים, שכל תמה חייב לטבול בהכרח, זה לא מצווה שתמה מחויב לקיים את המצווה הזו ולטבול, כדרך שכל המתעטף בתלית חייב לעשות ציצית, או שכל מי שיש לו בית חייב לעשות מעקה. זה לא סוג חיוב שהתמה מחויב לעשות את פעולת הטבילה, כמו שאדם שיש לו תלית מחויב להטיל בו ציצית. אלא כוונתי בכך, אומר הרמב״ם, מה הכוונה שיש בדבר מצווה? לדין טבילה, שאנו נצטווינו, שכל הרוצה להיטהר מטומאתו, לא ייתכן דבר זה, אלא בטבילה במים ואז יתר. הציווי הוא שאם יחליט התמה שהוא רוצה להיות טהור, אז הוא צריך לדעת שאיך הוא נהיה טהור על ידי טבילה במקווה. אבל אם הוא לא רוצה להיות טהור, רוצה להישאר בטומאתו, שישאר בטומאתו. ולשון ספרה, כמו שהדבר כתוב בספרה, ספרה מצטט הפסוק ורחץ במים, שהכוונה היא שהתמה צריך לטבול, ושואל הספרה, יכול גזירת מלך? מה זה גזירת מלך שהוא חייב לטבול? הוא חייב לתאר את עצמו? אומר הספרה, לא, תלמוד לומר, הפסוק אומר, אחרי ורחץ במים, הוא אומר, אז מה יקרה אם הוא ירחץ במים, אם הוא יטבול? ואחר יבוא אל המחנה, מפני הטומאה. אם הוא יטבול, אז הוא יוכל להיכנס למחנה שכינה. הוא יכול להיכנס פנימה מעזרת ישראל שבבית המקדש. מזה אנחנו מבינים שאם הוא לא רוצה להיכנס פנימה, רוצה להישאר בתומתו ובחוץ, שישאר בתומתו. הרי הוא רומז לכלל הזה שביארתי לך, שזה דין בלבד למי שרוצה להיטהר שיעשה כך. ההלכה הזו רק מתייחסת לאדם שבחר שהוא רוצה להיות טהור, אז ההלכה והציווי הוא איך הוא נהיה טהור. ודין זה הוא המצווה. המצווה היא, אנחנו נהיה טהור על ידי טבילה במקווה. אבל לא שנחייבנו טבילה דווקא, לא מחייבים אותו דווקא שהוא חייב לטבול, אלא רוצה להישאר בתומתו ולא ייכנס למחנה שכינה איזה זמן, רוצה להמשיך להיות עמה תקופה נוספת, רשאי. וכבר באר ספר האמת, הרמב"ם מכנה פה את התורה בשם ספר האמת. התורה הרי מדגישה שכל מי שנטמא וטבל שהוא טהור, יש כאן פרט חשוב, גם אדם שהוא טבל ובעצם הוא הגיע למצב של טהרה, אבל יש עוד איזשהו מניעה כדי להשלים את הטהרה שלו. אלא שאין טהרתו שלמה עד שיעריב שמשו. חייב לחכות שבאותו יום שהוא תובל, עד אחרי שקיעת השמש, ואז שקיעת השמש גורמת להשלמת התארה שלו. זה דבר אחד, הלכה אחת שלומדים מתוך התורה. דבר נוסף, בא, וכן בא גם בפירוש המקובל, עוד דבר מובן כפי שמבארים לנו בתורה שבעל פה, שצריך לטבול וגופו ערום נוגע בשטח המים. בתבילה זה חייב להיות באופן כזה שאין שום דבר על גופו ואין שום דבר החוצץ על גופו, אלא גופו נכנס למים באופן שאין דבר המונע את הנגיעה של המים בכל גופו. אמרו, ככה הגמרא מדגישה ואומרת, כל בשרו, הפסוק אומר ורחץ במים את כל בשרו, ולומדים מהדגש כל בשרו, שלא יהיה דבר חוצץ בינו ובין המים. מסכם הרמב״ם, הנה נתבהר לך שמצווה זו, והיא מצווה טבילה, מצווה הזו שכרגע דיברנו עליה, שהיא מצווה לטבול לאדם שהוא מחליט שהוא רוצה להיות טהור, הרי יש מצווה לטבול, אז יש בדבר הזה כמה פרטים חשובים, כולל את דיני המקווה. דיני המקווה פירושו שחייב להיות כמות מים שהחכמים קבעו שכל גופו עולה בהם. ודיני החציצה, זה הפרט השני שאסור שיהיה מצב שחוצץ בין בשרו למים. ודיני טבול יום, ופרט שלישי, שגם אחרי שהוא טבל, שלימות הטהרה שלו תהיה רק אחרי שקיעת השמש. ומצווה זו מבוארת במסכת מקוואות ובמסכת טבול יום. אלו המסכתות במשניות שמבארים את המצווה הזו בהרחבה גדולה יותר. המצווה השנייה לשיעור היומי פותח נושא חדש, שכמו שכשלומדים היום את השלוש פרקים ברמב"ם, מתחילים ספר חדש, מתחילים הלכות נזקי ממון, אז גם במצוות מתחילים ללמוד את המצווה שקשורה לנושא הזה. נקדים הקדמה קצרה שיש לנו, ידוע שבדיני הנזקים יש לנו מושג שנקרא ארבע אבות נזיקים. יש ארבע סוגי נזיקים כלליים, כמו שהמשנה במסכת בבא קמא פותחת, שיש ארבעה אבות נזיקים, ארבעה דברים מרכזיים שהם נחשבים למזיקים. יש בזה הרבה פרטי דינים. בימים הבאים נלמד כל יום על אחד מארבע אבות נזיקים. היום לומדים על הראשון שבהם. הראשון שבארבע אבות נזיקים זה שור שהוא נוגח אדם, הוא נוגח שור בקרנו, או שהוא דוחף, אז יש בזה דינים רבים, וכל זה כלול במצווה שנלמד בשיעור היומי. נראה את לשון הרמב״ם בפנים. המצווה הרי שלמת זין. הציווי שנצטווינו לדון בדין השור. יש מצווה בתורה לדון בכל דיני השור, מה שהשור גורם, איזה נזקים שהוא גורם, אז יש תוצאות שונות למעשה שלו. והוא אמרו יתעלה, זה מה שנאמר בתורה בספר שמות, וכי יגח שור וגומר, אם שור נוגח, יש את ההלכות שקשורים לעניין. או כתוב שם בהמשך, וכי יגוף שור איש את שור אהו, אז יש, זה הפסוקים, יש בדבר הזה הרבה פרטים. והרמב״ם וכבר נתבררו הלכות דין זה בששת הפרקים הראשונים מכמה. השישה פרקים הראשונים של מסכת בבא קמא דנים ומדברים בהלכות הרבות שקשורים לאב נזיקין הזה, שהוא נקרא השור המזיק.